התחלנו בשבועות האחרונים לקרוא את חומש בראשית, מקריאת התורה שבשבת בבית הכנסת. אז נדבר בלי נדר מהפרשיות הראשונות שבתורה. הפסוק הראשון שבתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הפסוק הזה זה שורש האמונה היהודית, שבריאת העולם הייתה על ידי השם יתברך. הרמב״ם מונה את זה כהראשונה מתרי"ג מצוות, וכהראשונה מעשרת הדיברות, האמונה בבורא כל העולם. ומבואר ברמב״ן על התורה בסוף פרשת בו, שחלק מרכזי בכל התרי"ג מצוות שיש לנו, זה בשביל ההכרה הנשמתית שלנו במלכות השם יתברך, שהוא הבורא ויוצר הכל, ולהודיע את זה לכל העולם. אחת המצוות שבהם התורה כותבת לנו בפירוש, זה מצוות השבת, כתוב בפרשת יתרו, בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. אז התורה אומרת לנו כאן שסיבה למצוות השבת זה זה שהקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי. זה באמת כתוב גם כבר בפרשת בראשית, לא כתוב שם את הציווי לשבות, אבל על המהות של השבת כתוב שזה שורש המהות של השבת. כתוב ויחולו השמיים והארץ בפרשת בראשית בתחילת פרק ב', אחרי ששת ימי המעשה, כתוב ויחולו השמיים בארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי הוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. זה אלה תולדות השמיים בארץ ויברא וכו'. יש באמת עוד טעם למצוות השבת, זה כתוב בתורה, בפרשת בית חנן, שם כתוב פעם שנייה עשרת הדיברות, ושם כתוב על מצוות שבת כך, שמור את יום השבת לקדשו כאשר צמחה אדוני אלוהיך, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגיחה אשר משעריך, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך אדוני אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן צמחה אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת. אז פה כתוב טעם נוסף בגלל יציאת מצרים. וייתכן שמה שכתוב פה את הטעם הנוסף, זה בגלל שכאן כתוב בצורה יותר חזקה את הציווי על המנוחה של העבדים. גם בפרשת יתרו כתוב את הציווי על המנוחה של העבדים, כמו שקראנו קודם, לא תעשה כל, ביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועבדך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. אבל בפרשת בית חנן זה כתוב יותר בחוזקה. כתוב לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך ושורך ורמוך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. אז התורה מדגישה פה כופלת מה שלא כתוב בפרשת יתרו, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך, לתת להם מנוחה כמוך. אז על זה במיוחד נכון הטעם של וזכרת עקבת היית בארץ מצרים, ויוציאה חשב לוקחה ושעבה לך זכם צורה נטויה, ראית את הסבל של עבד, כמה קשה לו לעבוד, אז לכן אתה צריך לדאוג למנוחה של העבדים. כמו שכתוב בתורה בציווי, להיזהר בכבודו של הגר, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. המקום שבו התורה הכי מעריכה בעניין השבת, זה בפרשת כי תישא. בפרק למד א', יש בהרבה מקומות בתורה על שבת, למעלה מ-10 מקומות, אבל המקום שהתורה הכי מעריכה זה בפרשת כי תישא. כך כתוב שם, בפרק למד א', מפסוק י"ב עד פסוק י"ז, 6 פסוקים, ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמרו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי אמות יומת, כי כל העושה במלאכה ונחרצה הנפש מקרב עמיה, ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתו קודש לאדוני, כולה עושה מלאכה ביום השבת מותמת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם, ברית עולם, וניובל בני ישראל עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת ונפש. אז כאן יש לנו כמה הוספות מאוד, מאוד יסודיות, בעניין מצוות השבת. האחת, כתוב פה את החומר של איסור שבת, שיש על זה רחמנא ליצלן קראת, ואם יש עדים למזיד, ובעדים והתראה, מיתת בדין, כי קודש שלכם מחללי אבות יומת. אבל גם כתוב פה בשבח של שבת, דברים חדשים שלא ראינו עד כאן. כתוב פה שהיא ברית עולם, בין עם ישראל השם יתברך. מה זה ברית עולם? מוזכר בתורה בהרבה מקומות על דברים שהם ברית בין עם ישראל השם ברך. אומר הגרא, כל דבר שכתוב שהוא ברית בין עם ישראל השם ברך, פרושו של דבר, שיש לדבר הזה כוח המחבר לחבר את עם ישראל השם יתברך. אז בשבת יש לנו כוח מיוחד להיות יותר מחוברים להשם יתברך, אבל גם יש לשבת כוח לחבר אותנו כל השבוע לשם יתברך. ועוד דבר כתוב על השבת, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. אז השבת היא סימן שהשם מקדש אותנו. בהמשך כתוב שהשבת היא אות שהשם ברא את העולם ששת ימים, וביום השביעי שבת וינפש. אז השבת מהווה סימן ואות לשני דברים. אחד, שהשם מקדש אותנו, והשני, שהשם ברא את העולם שישה ימים בשבת ביום השביעי. מה הקשר בין הדברים? הכוונה היא כזאת. כיוון שאנחנו מקודשים בקדושתו של השם יתברך, אז לכן, ההערה האלוקית שהיא הייתה הסיבה להפסיק את בריאת העולם ביום השביעי, היא סיבה שגם אנחנו צריכים לשבות ביום השביעי. כי אנחנו מקבלים מבחינת ההערה האלוקית הזאת מקדושתו של השם יתברך. אז זה החיבור בין שני העניינים האלו שזה נקרא אות. והגמרא אומרת שזה מהסיבות שלא מניחים תפילין בשבת. כי במצוות תפילין כתוב, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. גם כתוב במצוות תפילין בסוף פרשת בו, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. למען תהיה תורת אדוני בפיך כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. אחרי זה בפרשה, זה במקדש לי, פרשה השנייה של תפילין. פרשה השנייה כתוב, היה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך, כי בכל זה כי היה מציאה אדוני ממצרים. בפרשה השנייה כתוב, קשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך. בפרשה השנייה עם שבת שבו כתוב, קשרתם אותם לאות על ידכם והיו לתותפות בין עיניכם. אז ארבע פעמים כתוב אות במצוות תפילין. בשבת כתוב לנו פעמיים אות. אז בשבת שיש לנו את האות של השבת, שאנחנו מחוברים להשם, אז בהם אין את המצווה של האות של תפילין. כתוב בספרים שבכל דור ודור, יש מצווה מסוימת או מצוות מסוימות, שהאור של המצוות האלו באופן מיוחד חזק מאוד באותם הדורות. איך ניתן לדעת את זה? אז יש צדיקים בעלי רוח הקודש שהם יכולים לדעת את זה. אבל איך יכולים אנשים פשוטים כמונו לדעת את זה? אז כתוב שמצווה שאנחנו רואים שיש מלחמה חזקה נגדה באותו דור, זה סימן שבאותו דור המצווה הזאת יש לה כוח מיוחד מאוד מאוד. לצערנו הגדול, אחד הדברים שנערכים מלחמות קשות נגדם בזמן האחרון, בשנים האחרונות למצוות השבת. יש לנו ללמוד מזה שהאור של השבת בשנים האלו יותר חזק מבסתם שנים. מה פירוש הדברים? כתוב בגמרא במסכת סוכה דף נ"ב, סוף עמוד א', כל הגדול בחברו יצרו גדול אמן. פירוש הדברים. פירוש הדברים, שאם יש אדם שיש לו נשמה יותר גבוהה, עלול להיות לו ניסיונות יותר קשים, מצבים יותר קשים. זה הפירוש של הדברים של הממרה הידועה, כל הגדול בחברו יצרו גדול אמן. זה גמרא במסכת סוכה דף נ"ב סוף עמוד א'. ואומר הגר"א מווילנה בביאור הגר"א לתיקוני זוהר, בדף ע', שהוא הדין, מצווה יותר גדולה, יש עליה ניסיונות יותר קשים לפעמים. מה השורש הדבר? מובהר בכתבי אריזל כך. למה בכלל היצר הרע מנסה להכשיל את הבן אדם, להפיל עליו כל מיני ניסיונות? לכל יהודי שמור בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה שלו בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה. איך הם יכולים? זה לא להקים חברת פריצה, אלא אם הם מצליחים להכשיל את הבן אדם בעבירות ולעצור אותו במצוות, אז הם יכולים לגנוב מהשפע. כעת הם מחפשים הרבה סוגים של שפע, אבל בעיקר את השפע היותר גדול. אם יש אדם שיש לו נשמה גבוהה מאוד, אז גם השפע שלו יותר גבוה, אז עליהם שמים כוח יותר חזק. אז אם יש פתאום התעוררות בשמיים של אור גדול של קדושת שבת, כוחות הרע מנסים על זה במיוחד להילחם. אם יש אדם שהם רואים בשמיים, שיש לו נשמה גבוהה, חזקה מאוד, עליו נלחם במיוחד. וזה יכול להיות אפילו אדם שנולד במקום גרוע מאוד, במקום שלמשפחה רחוקה מאוד מתורה, יכול להיות שיש נשמה גבוהה מאוד, ולכן נלחמים בו במיוחד. התנא הגדול רבי עקיבא, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה גדול התנאים בדורו, כמעט כל התורה שבעל פה שיש לנו עברה דרכו. הגמרא אומרת לזר צדדים דף פי ואב עמוד א', סתם משנה רבי מאיר, זאת אומרת אם כתוב במשנה הלכה, ולא כתוב את השם של התנא שאמר את זה, אז זה בדרך כלל רבי מאיר. סתם תוספתא, רבי נחמיה. סתם ספרה, זה התורה כהנים על חומש ויקרא, רבי יהודה. סתם ספרי, זה המדרשי חז"ל על חומש במדבר ודברים במדרשי ההלכה, רבי שמעון. וכולו אליבא דרבי עקיבא. זאת אומרת, כולם זה מה שהם למדו מהתנא הקדוש רבי עקיבא. אז כיוצא שכמעט כל התורה שבעל פה שיש בימינו, הכל הגיע אלינו דרך רבי עקיבא. ואותו רבי עקיבא מבואר בחז"ל שעד גיל 40 הוא לא היה תלמיד חכם. ולא זו בלבד, הוא שנא תלמידי חכמים שנאה קשה. עד כדי כך שהוא היה אומר, אומרת לגמרא מסכת פסחים דף פ"ט עמוד ב', שהוא אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם בן שכם כחמור? הוא חיפש, איפה יש תלמיד חכם, אני רוצה לנשוך אותו. אז אמרו לו, למה אתה אומר לנשוך כחמור? תגיד לנשוך ככלב. כלב זה דבר לצערנו יותר מצוי שנושך, חמור זה דבר נדיר שנושך. אומרת הגמרא שאמר להם, אבל כלב שנושך בדרך כלל לא שובר עצם. וחמור יודע לנשוך ולשבור עצם, הוא רצה לנשוך ולשבור עצם, עד כדי כך. מאיפה בא לו כזו שנאה נורא לתלמידי חכמים? מה שאין כמעט בן אדם נורמלי שכך יש לו שנאה? בגלל שהייתה לו נשמה כל כך גבוהה, אז היצר רע הלך עליו חזק מאוד כדי שהוא לא יהיה תלמיד חכם. כתוב בספר עמוס, בתרי השר, התנ"ך זה הרי תורה, הנביאים כתובים, תורה, חמש חומשים, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. הנביאים זה שמונה ספרים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי השר. הספר השמיני מהנביאים תרי השר, מחולק ל-12 ספרים קטנים, לכן הוא נקרא תרי השר. אז אחד מהספרים האלו זה ספר עמוס. הוא היה בזמן בית ראשון, בית המקדש הראשון. כתוב שם כך, בפרק ח' מספר עמוס. הנה ים, פרק ח' פסוק י' בספר עמוס. הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. ונאו, מים עד ים, ומצפון ועד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר אדוני, ולא ימצאו. ולא ימצאו. זאת אומרת, יהיה חיפוש גדול של התורה פתאום. יהיה התעוררות לאנשים רוצים ללמוד תורה, רוצים לשמוע תורה, רוצים להתקרב להשם, להתחבר להשם. אנחנו רואים היום אצל הרבה אנשים את זה, אפילו אנשים שהיו רחוקים מאוד. אבל ממשיך הפסוק ואומר, ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא, הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חי אלוהיך דן, חי דרך באר שבע ונפלו ליעקובו. ראיתי וכו'. יש פה שתי דרכים במפרשים איך לפרש את הפסוק הזה שקראנו עכשיו. יש מפרשים שזה המשך של מה שאמרו קודם, שיהיה כל כך התעוררות לדבר השם, עד שממש אנשים התעלפו מרוב רצון לתורה. את זה עוד לצערנו לא רואים. למה? דבר במפרשים, שזה נשמות גבוהות כל כך להגיע לדרגה כזאת של להתעלף מרוב רצון לתורה. הנשמות האלו, דווקא בגלל שהן כל כך גבוהות, יש עליהן מסכים יותר גבוהים, עוד לא זכינו שהם יחזרו בתשובה. אם הם היו חוזרים בתשובה, אז הם היו באמת נגיד לדרגה של להתעלף מרוב צמא לתורה. אז לכן, בכל מקום שאדם נמצא, בכל מצב שאדם נמצא ידע, הקדוש ברוך הוא לא זרק אותו. אם אדם רואה ניסיונות יותר גדולים לחברים שלו, זה לא הכוונה שמה שאמרו לו, אותך לא רוצים, אתה אל תתקרב לתורה, חס וחלילה, ההפך הגמור. זה דווקא סימן שהוא יכול יותר חזק מאחרים. רק צריך להתאמץ יותר חזק. אומר השפת אמת, זה האדמו"ר מגור שלפני כמה דורות, אומר מעולם, לא נותנים לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. זה מרומז בגמרא במסכת שבת דף פחת עמוד א'. הגמרא שמביאה את מה שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, כמו שידוע, זה כתוב בסוף פרשת משפטים. פרק כ"ד, פסוק ז', ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני, נעשה ונשמע. אומרת על זה הגמרא, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה, מגילה רז זה לבניי, שמלאכי אשר משתמשים בו. והם קיבלו על זה שכר עצום. מה הכוונה? חידוש, מה החידוש בלהגדיל נעשה ונשמע? לנשמע. בדרך כלל, כשאחד אומר לשני, אני רוצה עכשיו לתת לך הוראות. אז הוא אומר לו, קודם, נשמע את ההוראות. ואם זה ביכולתי לעשות, נעשה. נעשה עולם הוא ככה. קודם הם אמרו נעשה, אחרי זה הם אמרו נשמע. אז הוא אומר, תגמר שאיזה צדוקי, אמר לרבה, אתם אמא פזיזה, הייתם פזיזים, מדי מהירים. קודם תשמעו, אחרי זה תרגידו מה אתם רוצים לעשות. אמר לו, ענן בחביבותה, תל ימילתה. דהיינו, אנחנו יודעים שהשם אוהב אותנו, הוא לא ייתן לנו דבר שהוא לא יכול, שאנחנו לא יכולים לעמוד. שאלת השניים ככה, מה הסוד הגדול שבזה? מה זה שמלאכי אשר משתמשים בו? אמרו שמשתמשים בו. אומרים אותו, מה זה משתמשים בו? כוונה היא כזאת. אנחנו יודעים בפרשת ויירא שכתוב שהמלאכים החריבו את סדום. כמה שוקל מלאך? הוא לא שוקל על משקל כלום. וסדום כמה שוקלת, מיליוני טונות, ומלאך אחד החריב את כל סדום. אם שבוע לפני שהשם ברך אמרנו להחריב, הוא היה מנסה להחריב, הוא היה יכול? לא. אז איך פתאום הוא יכל? כי כשהשם ברך נתן לו את ההוראה, יחד עם ההוראה, בא הכוח. הציווי מלווה בנתינת כוח. כמו שכל העולם נברא בדבר השם, כמו שכתוב בפסוק בתהילים, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם, קראנו בתורה פרשת בראשית, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. מה שהשם אומר, זה נהיה. אז אם השם מצווה את המלאך להחריב את סדום, מיד קיבל כוח להחריב את סדום. אומרים לכן, עם ישראל, למה שלא נקדים לעשה לנשמע? מה אתה אומר, אולי זה יהיה משהו קשה שאנחנו לא יכולים לעמוד בו? אם השם מצווה אותנו, אז אנחנו יכולים לעמוד בזה. כי זה השם יתברך נותן לנו את הכוח. אז אם יש להם ניסיון קשה, נכון שזה קשה, אבל השם יתברך נותן גם את הכוח. לצערנו הגדול לפני כמה עשרות שנים היה שואה קשה מאוד באירופה. המונים שנהרגו, המונים שסבלו, איזה צרות, איזה איסורים. נועות. איבדו הגרמנים את הצלם אלוקים שלהם לחלוטין. של עצמם, הצלם אלוקים של עצמם. אבל יש סיפורים מחרידים, איך אנשים מסרו נפש לשמור את התורה, לקיים את המצוות במצבים הכי קשים. יש ספר של הרב בייזן, של הרב מבייצן, איזה סיפורים הוא מספר שם, סיפורי גבורה נוראים של אנשים איך מסרו נפש בשביל לקיים מצוות. הוא עצמו איזה מסירות נפש לקיים מצוות. והדברים נבדקו, מה שומע זה לא, אני לא צריך שיבדקו אותו, הוא היה אדם צדיק גדול, אבל גם חוקרים בדקו את זה, ועל כל דבר שהוא אמר, נמצאו עוד עדים רבים שהיו נוכחים שם וראו את זה. מאיפה יש כאלה כוחות? וכוח שמיימי שהשם בך נותן לעם ישראל. יש בפרשת בראשית, הדבר הכי מצער שהיה בעולם זה חטא עץ הדעת. אלמלא זה היה עם כולנו בגן עדן כל הזמן. אז כתוב שמה, שהקדוש ברוך הוא שאל את האדם למה הוא עשה את זה. אז מה הוא ענה לו? כתוב. פרשת בראשית פרקים פסוק י' א', ויאמר דיין שבך אמר לאדם הראשון, ויאמר מי יגיד לך כי ירום אתה, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? אז מה האדם הראשון ענה לשבך? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. איזה מין תשובה זאת? השם בך שואל אותו, איך עשית כזה דבר לעבור על דבריי? אז השם ציווה אותו קודם. ויצב אדוני אלוהים על האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ובעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי מיום אכולך ממנו מות תמות. אז מה הוא עונה היא נתנה, אז מה אם היא נתנה? השם בך אומר לך לא, והיא אומרת לך כן, אז למי צריך לשמוע? אז מה התשובה על זה? מה הכוונה של התשובה? איזה מין תשובה זאת בכלל? צריך להבין, אם השם ברך, לא מדברים בשטויות. אדם הראשון היה אדם גדול מאוד, היה נביא, היה אדם גדול מאוד. הכוונה היא כזאת. אם אנחנו מסתכלים בסדר של הפסוקים, בפרק ב', מפסוק נצג ועלה, ששם כתוב על העניין של עץ הדעת ועל העניין של בריאת האישה, כך כתוב שם. ויצב אדוני אלוהים על האדם לבור מכל עץ הגן אכול תאכל, ובעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זה שני פסוקים, תזיין ויוזיין, מיד אחרי זה מה כתוב. ויאמר אדוני אלוהים לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל השמיים, ויאבל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם לנפש חיה ושמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולנפש השמיים וכל חיית השדה ואת האדם ומצא עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם ואישן. ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה. ואיבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקחת האדם לאישה, והביאה אל האדם, ויאמר האדם זאת הפעם עצם ומעצם מים ובשר מבשרי, לעשות יקרה אישה כי מאיש לוקוח הזאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק משתו, והיו לבשר אחד. אז מה מבואר כאן? קודם היה הציווי לא לאכול מעץ הדעת. ורק אחרי זה היה עניין בריאת האישה. אז טען אדם הראשון להשם יתברך, שהכוח שהשם לך ציווה אותו, לא לאכול מעץ הדעת, הוא נתן לו כוח להתגבר על הניסיון. זה היה ניסיון, כמו שכתוב בפסוק ו', ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד הוא להשכיל, יש פה ניסיון. גם ניסיון גשמי, גם ניסיון רוחני, טוב למאכל, תאווה לעיניים, נחמד להשכיל. אז השם בהחלטה לו כוח להתגבר על זה. אבל על הכוח של הפיתוי שהאישה עושה, הכוח לא ניתן בשלמות. הגם שניתן, ודאי ניתן, יכל להתגבר. אבל זה היה יותר קשה. למה? כי בשעת הציווי עוד לא היה בכלל את המציאות. לא היה בכלל עדיין את המציאות של האישה, ועוד לא התחילת סדר הבריאה שלה. אז הכוח שניתן לו להתגבר על ניסיון עץ הדעת, היה בשלמות על הניסיון הפרטי. אבל על הניסיון מצד האישה, זה היה יותר חלקי. גם זה היה הכל בכוונה אלוקית, מסיבות עליונות, אבל זו התשובה שהוא אמר. הניסיון היה יותר קשה מניסיון רגיל. כי כשהשם ברך מצווה, בציווי מונח כוח התגברות. כוח היכולת להתגבר על הכל. אז אנחנו יודעת, תמיד בידינו להתגבר על הכל. רק צריך להתאמץ יותר. לקפוץ יותר גבוה. בן אדם לא יודע עד כמה העוצמה הרוחנית שהשם ברך נתן לו גדולה. כתוב בבריאת האדם, ביום השישי, בפרק א' פסוק ו', ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים והבהמה וכל הארץ וכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כתוב על האדם שהוא בצלם אלוקים. לא הכוונה כי פשוטו על הקדוש ברוך הוא אין דמות, אבל כתוב פה שיש לאדם איזה כוח אלוקי. דעת רוב המפרשים שהכוונה פה שם אלוקים זה השם יתברך. יש שיטת הרשב"ם, לא כך, שאלוקים כאן הכוונה מלאכים, כי יש מקומות שמלאכים נקראים אלוקים. כמו שכתוב ברמב"ם בהלכות יסודי התורה, שיש 10 שמות של מלאכים, ו10 סוגים הרמב"ם מסביר, ויש בהם סוג שנקרא אלוקים. אז כך דעת הרשב"ם, יש בזה נפקא מינה לדינה, כי כתוב בשולחן ערוך ביורה דעה, בסימן רשע עין דלת, בסימן רשע עין וב. כשכותבים ספר תורה, צריך להגיד כשמתחיל לכתוב, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה. וחוץ מזה, בכל שם ושם צריך לכתוב, הרי, להגיד, הרי אני כותב לשם קדושת השם. וזה מעכב. חייבים כך לעשות. יש אומרים שאם הוא לא אמר בפירוש של קדושת שם, אלא חשב, זה גם הוא, יש אומרים שהאמירה מעכבת, אבל איך שלא, לפחות לחשוב לכולם מעכב. זה על פי גמרא במסכת גיטין, בדף ב-100 מוגבית מבואר, שהכתיבה בכללותה צריכה לשם קדושת ספר תורה, ובדף ד' מוגבית מבואר, שצריך, השמות צריכים קדושת השם, לשם קדושת השם. אז לפי רוב המפרשים, וכך נראה בחז"ל, מה שכתוב כאן, בצלם אלוקים ברא אותו, זה שם אלוקים קדוש, צריך להגיד, הרי אני כותב לשם קדושת השם, לפי הרשב"ם לא צריך. אז המנהג שכן אומרים, כי זו השיטה העיקרית להלכה, יש מהדרים לקדש את זה על תנאי, במקום שיש ספק, אומרים הרי אני כותב לשם קדושת השם, אם זה שם קדוש. אז יש נוהגים כך לומר. אותו דבר לקמד, בהמשך פרשת בראשית, בתחילת פרק ה', זה ספר תולדות. אדם ביום רואה אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. גם כאן זה אותו הנידון. שלרוב המפרשים הכוונה ממש לשם קדוש. אותו דבר בפרשת נוח, קראנו בשבת האחרונה, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז מה הכוונה שאדם בצלם? כי הרי אמרנו לקדוש ברוך הוא אין דמות. אומר רב חיים וולון זצ"ל בספר נפש החיים, שהכוונה היא כזאת. כמו שהשם יתברך בדיבור פיו ברא מיליארדי עולמות, הקדוש ברוך הוא נתן כוח בכל אדם שעל ידי המעשים שלו והדיבורים שלו והכוונות והחשבות ורצונות נבראים מיליונים ומיליארדים של עולמות עליונים ועל ידי זה בשפע גדול לעולם שלנו. אז אנחנו צריכים לדעת את המסע אשר עלינו. כתוב במשנה, דם מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אומרים גם בבעל שם תורת זצ"ל וגם בספר רב שחיים שרם חיים ולא שזצ"ל. שברומז במשנה, עוד דבר מלבד הפירוש הפשוט. דמה למעלה, ממך. מה שקורה למעלה, זה ממך. זה לנו כוח עצום, רק לנצל אותו. רוב בני אדם לא מנצלים לעבודת השם, אפילו עשירית מהכוח שיש להם. לא מודעים לכוח העצום שיש בתוכם. צריכים להוציא את הכוחות האלו מן הכוח אל הפועל. לצערנו הגדול, יש היום הרבה בעולם שמחנכים, ההפך מזה. אין אדם לא צלם אלוקים, אדם בא מקוף, מורה והיום. מה הם חסכו בזה? ואת הקוף מי ברא? אז אותם המשוגעים שהולכים בשיטת דרווין המשוגע, מה הם אומרים? לא למדתי את הסיום של דרווין, אבל יש ספר בשם בריאה מוצא החיים של יהודי, כמובן של פרופסור בשם טרופ, אז הוא מצטט שם, הוא כמובן מאמין בהשם, וכותב את האמונה חזק, אבל הוא מצטט, הוא בקי גדול בספרים של דרווין והולכים בשיטתו, מציין שם למראה מקומות לספרים שלהם, שהשיטה שלהם, שקודם היה רק דברים דוממים, אחרי זה באופן מקרי התערבבו כל מיני דברים, ונהיה מזה צמחים ובעלי חיים, ככה עד שנהיה קוף ועד שנהיה בסוף בן אדם. כל מי שהתבומם לזה זה כל כך שיגעות, פשוט מטורף. אם יגידו לאחד שיש חללית שנסעה לירח ונבראה לבד, מה הוא יגיד? שיגעות. כל אחד יגיד זה שיגעות. תחשבו מה יותר מתוחכם, חללית או בן אדם שיודע לייצר חללית. ברור שבן אדם שיודע לייצר חללית זה הרבה יותר מתוחכם מאשר חללית. חללית לא יכולה לייצר בן אדם, בן אדם כן יכול לייצר חללית. אז אם חללית לא יכולה להיות לבד, בן אדם כן יכול להיות לבד. פשוט שיגעון מוחלט. ואיזה יצר יש לאנשים להגיד שאדם בא מקוף? אז את התשובה הזה כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, דף סמך ג' עמוד ב' וסמך ד' עמוד א'. אומרת הגמרא, לא עבדו בני ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות. בפרסיה, דהיינו, יש עבירות מגונות, עבירות של תאוות, שבן אדם מתבייש בהן. והם רצו להיקשר בהן. טוב, יכולו לעשות במחבוש שלא ידעו, אבל לא, הם רצו בפרסיה הרבה, אבל זה בושה, אז מה הם עשו? הם התחילו לעבוד עבודה זרה, אז הם אומרים, זה לא יצר רע, זה לא תאווה, זה אידיאולוגיה, שצריך לעבוד לשרים, לעליונים, למלאכים, וכך. אחרי שזה, אם אתם עובדים עבודה זרה, אומרים, עבודה זרה מרשה להיקשר בעריות. הכל מתחיל מהשורש של התאוות. שואלת על זה הגמרא שאלה, שבזמן חורבן בית ראשון, שהיה גלות והיה סבל, רעב, מצור, אז אליהו הצדיק, שכבר של הכוונה לאליהו הנביא, המסתובב בין הרעבים לעזור להם. הוא הילד, הולך למות ברעב. אמר לו, אתה רוצה בו, אני אגיד לך דבר, שעל ידי זה תחיה. אתה רוצה, אומר בוודאי. הוא אומר, תגיד, שמע ישראל, שם אלוקנו השם אחד. מה עונה לו הילד? הס! שלא להזכיר בשם השם, אסור את זה להגיד. כך לימדו אותו. שואלת לגמרי, איך אתה יכול להגיד שכל זה, בשביל שרצה להיקשל בעריות, ילד קטן, עוד לא יודע מה זה בכלל. עונה לגמרי, הוא בתר דאביק ובי. אלו שהמציאו את השיטה הזאת, זה היה המטרה שלהם. אחר כך זה כבר התפתח לשיטה, חינכו אותו לזה בגיל אפס, אז כבר זה נכנס לו בראש. אני לא אומר שכל אחד שמאמין בשטויות שמלמדים היום בחינוך החילוני על בריאת העולם בטיפשויות נוראות, זה אומר שהוא לומד את זה מתוך מטרות של תאווה. אבל אלו שהמציאו את השיטה הזאת, דרווין וחבריו, הם הכל היה מתוך תאוות מגונות, להיקשר בדברים חמורים, שלצורך זה הם צריכים לכפור באלוקי עולם. וכשהם ראו שהם רוצים לעשות עבירות עוד יותר מכוערות, שלא מספיק משלהם, לכפור באלוקי עולם, אז היו צריכים גם להגיד שאתה בא מקוף, בשביל קוף, אפשר גם הדברים האלו לעשות. זה בסדר. אבל אנחנו יודעים שזה לא כך. אמרתי פעם בדרך צחות, אלו שבאמת אומרים את השיגעון הזה, הם באמת אולי באו מקופים. אבל לא שאני מתכוון לזה ברצינות, כל הבני אדם לא באו מקופים. צריך תמיד לזכור את הפסוק הזה, בצלם אלוקים ברא את האדם. יש לנו נשמה קדושה עליונה, שהנשמה הזאת יש לה עוצמות גדולות, וכל אדם יכול על ידי הנשמה הזאת להתקרב להשם ברך בקרבה עצומה. לעשות מצוות אין קץ, ללמוד הרבה הרבה תורה, להגיע להישגים עצומים, להתחבר להשם יתברך. כתוב דבר נורא ברבנו בכי על התורה כמדומני. כתוב בגמרא במסכת יומא, שבבית המקדש היה אש על המזבח, מעורבת משני כוחות. יש אש שירדה מהשמיים בזמן משה רבנו, אש שירדה מהשמיים בזמן שלמה המלך, כמו שכתוב בספר המלכים, וגם מביאים אש מהעדיות, ושני, האש שהם שניהם ביחד מתחברים. אומר רבן בחיי, אותו דבר, כשאדם מתפלל להשם, הרצון של האדם מתחבר ברצון אלוקי עליון מאוד, כביכול אש שמיימית. אי אפשר לתאר את איזה עוצמות של חיבור נוראיות שאדם יכול להגיע. רק לנצל את זה. לנצל את זה בכל הכוח. בכל הכוח לנצל את זה. וכמה שאדם יותר מנצל את זה, הוא מקבל עוד ועוד כוחות. יש דרגות שאדם חושב שהוא לא יכול להגיע אליהן, אבל באמת הוא יכול להגיע אליהן. הוא חושב שהוא לא יכול, כי לפי הנשמה שיש לו עכשיו, באמת אי אפשר. אבל הוא יכול לקבל עוד חלקים של נשמה. יש מאמר בספר הזוהר, בפרשת משפטים, דף צדיק ד' עמוד ב', נראה אולי בלי נדר את המאמר בלשונו. אומר הזוהר, אני קורא בלי נדר בערבית של הזוהר, אני משתדל בלי נדר לתרגם. תחזי, בואו ראה. בגמרא כתוב תשמע, בוא ותשמע. בזוהר כתוב בדרך כלל, תחזי, בוא ותראה. מה הכוונה? חכמי הזוהר, היה להם בשעת הלימוד, הם היו רואים ראייה רוחנית בעולמות העליונים, את מה שהם אומרים. בר נש, דיינו בן אדם, קדית יליד, כשהוא נולד, יאבין לנפשה מסיטרה דבעירה, מסיטרה דדחיו, מסיטרה דילה דהתקרו מפני הקודש. בבאר באריזל, בסוף ספר עץ חיים, ובספר שער הכוונות, שהכוונה לקבל נפש מעולם העשייה. מפני הקודש זה בעולם העשייה. זכה יתיר, יאבין ל... רוחה מסיטרה דחיות הקודש. הוא זכה יותר, מקבל דרגה יותר גבוהה. רוח, יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. קודם מקבל נפש בעולם העשייה. אחרי זה רוח בעולם היצירה. זכה יתיר, יאמין לנשמתה מסיטרה דקורסיה. הוא מקבל נשמה מעולם הבריאה. ואלו נחשבים אמה עבד זה שפחה דברת דמלכה. זכה יתיר יאמין לנפשה באורח הצילות. סיטרה לבעת חידה מתקרים בת מלך. זכה יותר ומקבל נפש חדשה מעולם הצילות. זכה יתיר יאמין לרוחה והצילות. בסיטרה זה עמוד עד אמצעית המקרה בן לקדוש ברוך הוא. אדם נכתיב בנים אתם להשם אלוקיכם. זכה יתיר יאבין לנשמתה בסדרה דאבא ואימא אדם נכתיב ויפח בפעם ושמעת חיים אי חיים אלא יוד יוד כדעלה יתברכו לנשמת אלה אל קו שתלים ביוד כבבקה. זכה יתיר יאבין ליוד כבבקה בשלימות דעתוון יוד כבבקה במילוי אלפין דיו אדם באורך הצלות דאלה מקרה בדיוק נדמר ועלי יתמר ורדו מתגעתה וגומר והיו שותנות בכל רקיעין ובכל אופנים מסרפים וחיבן בכל חילין ותקופין דלאלה ותעתה. ובגין נלכת ברנה שלך ניסה מסיטרה לבעת נכנעת בה מלא נצא לצאת עבדים. מה הכוונה? איך שנראה, מישהו יראה לי את זה, הפירוש בסוף ספר עץ חיים, סוף שער נון, מבואר שמה. יש, כמו שאמרנו, נר נחי, נפש שורשה בעולם העשייה, רוח בעולם היצירה, נשמה בעולם הבריאה, חיה בעולם האצילות, יחידה בעולם יותר גבוה בעולם האצילות. כי את כל אחד מהם שוב נחלק לחמישה חלקים אלו. הנפש, ישנר נחי דנפש. נפש דנפש, רוח דנפש, נשמה דנפש, חיה דנפש, יחידה דנפש. אותו דבר רוח, ישנר נחי של הרוח. אותו דבר נשמה, אותו דבר חיה, אותו דבר יחידה. אז יש פה שבעה דרגות בזוהר. הראשון זה נפש מעשייה בכל חלקי הנפש. נר נחי דנפש. אחרי זה רוח מיצירה, כל הנר נחי דרוח. אחרי זה נשמה מעולם הבריאה, נר נחי דנשמה. אחרי זה חיה מעולם האצילות, אז את החיה הזה מחלק הזוהר לארבעה פרטים. נפש דרך חיה, רוח דרך חיה, נשמה דרך חיה וחיה דרך חיה. כך שזה שבע דרגות. ומבואר בכתבי אריזל, שההבדל בין כל דרגה לדרגה, זה שמיים בארץ. אי אפשר בכלל לתאר. אז אם אדם אומר, תשמע, אני לא יכול להגיע לדרגות גבוהות, מה אני, מה חיי? כי יש לו רק, נגיד, נפש, עוד אין לו רוח. אבל אם הוא יתאמץ, הוא יקבל רוח, ואז פתאום הכל שהוא מתגמרים פי מאות. אם אחרי זה הוא יקבל נשמה, עם חיה, זה דברים שאי אפשר לתאר עד איפה אדם יכול להגיע. מלבד זה מבואר בספר שער הגלגולים, שאדם יכול לקבל בחינת נשמה מצדיקים קדמונים, לא רק הנשמה שלו לפי דרגותיה וחלקיה שהזכרנו פה, אלא גם יכול לקבל ניצוץ של נשמה מצדיקים קדמונים, יש כל מיני דרכים איך לקבל את זה, אבל עיקרה כשאדם מתאמץ בעבודת השם, ועל איזה יכול להגיע לדרגות אין קץ. יש עוד מאמר בזוהר, פרשת משפטים בדף צדיק ח' עמוד א', מה שקרה בכל מה, בדף צדיק ד' עמוד ב', בדף צדיק ח' עמוד א' כתוב ככה. זה מתחיל בסוף צדיק ז' ועובר לצדיק ח' תחזי. כל ההוא דזכי, ליהוד ג' שנים ולעלה יקרבן לכנסת ישראל, וכל מה הדיום מבין 20 שנים ולעלה וזכבי הוא יקרבן לקדוש ברוך הוא, ודאי אתם להשם לוקחם. חדמת דוד ליהוד ג' שנים וזכה בו יום הדעה להרבה סרגדין כתיב רבה, השם אמר אלה בני אתה אני אוהב לתיך. מה הייתה מהדעה מכאן מתנה לא אהב לברה ולא שרת נשמתה אילה. דעה משנה עולה ומגיד כן יהיה אוהב לתיך, אוהב ודאי לתיך, אני ולא סדרה אחר. כמה דעה ועדה שאתה, אני מלכודאי. בר 20 שנים מה כתיב שלמה, כי בן הייתי להביא להביא ממש. מסבירה, מרחו, בספר שער הגלגולים את כוונת המאמר הזה, שכוונה כך. כשאדם נולד, מקבל נפש. כשאדם בר מצווה, מקבל רוח. כשהוא בן 20, הוא מקבל נשמה. אז יש פה שתי בחינות. קודם רואים, זה תלוי בזכויות של האדם. פה עבר, זה תלוי בגיל. אז אבל אנחנו מדבר על זה, מסביר את חינוקי הבחינות. יש ספר הפרדס, של רבי אריה לוי קניגסברג זצ"ל, נפטר לפני 200 וכמה עשרות שנים. זה אחד משני הספרים היחידים שידוע לנו שקיבלו הסכמה, בכתב מהגר"א מווילנה. הוא היה הסבא של החזון איש, דהיינו, הסבא של החזון איש מצד דימור רבי שאול קונסטנדלבורגן זצ"ל, הוא היה בן החרבן מהרב אריה לוי קניגסברג זצ"ל, מחבר הפרדס. והאבא של החזון איש היה צאצא של רבי שמשון מקניגסברג זצ"ל, שהיה נשוי לאחות של הפרדס. אז משני הצדדים הוא היה מהמשפחה של הפרדס. על כל פנים, אומר הפרדס, שלכן יש עניין גדול בליל הבר מצווה. הוא אומר גם על ליל הבר מצווה, הוא אומר את זה גם על ליל 20, שאדם יום הולדת של גיל 20, ללמוד כל הלילה, בסמוך לעלות השחר, לקבל על עצמו שהוא רוצה כל החיים לעבוד את השם חזק, ולהתפלל להשם חזק חזק, לזכות להגיע לדרגות טובות בעבודת השם, להתמסר לעבודת השם, להיות צדיק גדול. כי על ידי זה, הבחינה שנכנסת בו באותו לילה, הבחינה שנכנסת בו באותו יום, יהיו בחינות הרבה הרבה יותר קדושות, וזה יסייע לו כל החיים. הרב קניאבסקי בספר הפרדס שלו, יש סימנייה על הדבר הזה, שבאים לשאול אותו מה לעשות למולדת של גיל 20, אז הוא פותח ומראה את זה. בגדול של דבר, שאדם יכול לקבל עוד הרבה חלקים של נשמה, ויכול מיני דרכים, ואז הכוחות שלו מתגברים מאוד, אז אדם פשוט מתייאש בטעות, הוא לא יודע את זה, ולכן הוא עושה הרבה שגיאות, וכמו אדם שנתנו לו מניות, 100 מניות, שכל מניה שווה מיליון דולר, והוא חושב שזה מניות, ששוות כל מניה 100 שקל, אז הוא גם מוכר אותם בזיל הזול, וגם לא שומר עליהם מספיק, זה נאבה, חלק נאבדים לו, הוא לא מבין מה הוא עושה, בזוהר הרבה פעמים בשעת הלימוד כתוב שהם היו בוכים, בכי גדול, ופה בדרך צדיק ח' עמוד א', בכה הוא שם כמלכבנין ואמר, הם היו בוכים, בכי גדול. למה? הם היו מרגישים עד איפה הדברים מגיעים. אנחנו לא יודעים עד איפה הדברים מגיעים. אדם לומד, מביא החפץ חיים מחז"ל, שבשעה שאדם לומד, כל האזור כולו עד מרחק עצום מתמלא מלאכים, כמות עצומה של מלאכים. וכשהוא מפסיק ללמוד, כל המלאכים נעלמים. אם אדם היה רואה את זה, יכל להפסיק ללמוד, יכל להפסיק ללמוד. ראיתי מובא בשם רבי שמואל מניקלשבורג זצ"ל, שאומר תיקון גדול לכפרת עוונות, שכל פעם שאדם לומד, כשהגיע הזמן להפסיק ללמוד, לא מיד יפסיק, ימשיך עוד קצת כמה, יתאמץ להמשיך עוד, כמה שיכול, אם מעט, אם הרבה, כמו שתמיד, אף פעם לא מיד יפסיק ללמוד, תמיד ימשיך עוד ללמוד, חמש דקות, יכול הרבה זמן, עוד יותר טוב. מה העניין של התיקון הזה? זה לא רק העניין שהוא מרוויח עוד זמן משל לימוד, הוא מראה שהוא מקשר את עצמו בתורה, לא יכול להיפרד מזה. וזה לא רק מראה, כתוב במסילת ישרים בשער הזריזות, שהחיצוניות משפיעה על הפנימיות. על ידי שהוא עושה פעולות שמראות שהוא קשור לתורה, זה באמת קושר אותו לתורה. וכשאדם יותר קשור לתורה, זה ודאי מכפר עוונות. אנחנו לא מסתכלים על החיים נכון. אנחנו לא יודעים עד כמה המציאות של התורה מוחשית קרה בפרשת נוח. שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח לבנות את התיבה. כתוב בחז"ל, שהרשעים היו צוחקים עליו, אומרים לא יהיה מבול, מה אתה אומר את המוח, איזה מבול? ובסוף מה היה? היה מבול, כולם מתו רק ונשאר חי. כך בפרשת וירא גם כן, כשלוט הלך לחתניו, לבוא, להגיד להם שיברחו יחד איתו לפני שסדום תתהפך. אז מה כתוב? בפרק י"ט, פרשת וירא, פרק י"ט, פסוק י"ד. לפני כן מתחיל בפסוק י"ב. ויאמרו האנשים ללוט, עוד מלך פה חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר רוצה מן המקום. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלת הקטע מפני אדוני וישלחנו אדוני לשחתה. ויצא לוט וידבר לך תנא וקרם לוטה ויאמר, קומו צפו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר. ויהי כי משחק בעיניך תנאו. כמו השחר עלה ועצו המלאכים בלוט למור, קום כך נשכב את שתי עמדות אחד נמצאות פת איזה במבול העיר. והתמהמה, הוא רצה אולי לנסות להציל את החתנים, שצחקו עליו. והתמהמה, ויחזיקו אנשים בידו ועל אשתו ועד שבנה וחלט אדוני אליו וציעו אין חול חוץ העיר, וקונציה וכו'. ואז בא בסוף נהיה, השמש יצא על הארץ ולוט בת צוערה, ואדוני טיר על סדום ועל עמורה, גופרית ואש מת אדוניים לשמיים. הם צחקו ולא נשאר בהם שום דבר. ולצד שני, אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אמר לו, בתחילת פרשת שבוע, פרשת לך לך. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך בארצך ובמולדתך ובבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה. אומר רש"י, הדרך של העולם, שאדם נודד ממקום למקום, אז זה עלול לבעט את המשפחה שלו, עלול לבעט את הממון שלו, לבעט את השם שלו, הוא לא מוכר במקום אחר. אז שם בך מבטיח לו שאצלו יהיה ההפך, ונהיה ההפך. כמה צאצאים יש היום לאברהם אבינו? המונים, כל עם ישראל, וכל הישמעאלים. יש עוד מישהו מאותו דור שאברהם אבינו, שמישהו יכול להצביע עליו על כל כך הרבה צאצאים, מי יודע בכלל מי בא ממי? ומשכה לגוי גדול. ואברכך בממון, כתוב אחרי זה, שהיה לו הרבה מאוד. ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב. גם אחרי זה בפרשת חיי שרה, שהלך אליעזר להביא שידוך. ליצחק, אז הוא אמר להם שם, ואדוני ברך את אדוני מאוד, ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות, וגמלים וחמורים, ואברכך בממון, ואגדלה שמך, מי יש מאותו דור מפורסם יותר מאברהם אבינו, בכל העולם מדברים עליו, כל כדור הארץ, ספר התנ"ך, הספר שנתפס הכי הרבה בעולם. אם יש עוד מפורסמים כל כך, אז זה משה רבנו, זה כי הוא צאצא של אברהם אבינו. רב ממשיך דרכו. אז מה שנראה לעיניים כאילו סיבה לחוסר הצלחה, אם השם בך, אם מצווה על זה, זה מה שמביא את ההצלחה יותר כל דבר אחר. וזה צריך להיות לנו מורה דרך לכל החיים. למה? כי זה המצווה הראשונה שהשם בך ציווה את אברהם אבינו פה בתורה. וזה בעצם המצווה הראשונה שעם ישראל נצטוו. כי הרי תחילת עם ישראל זה באברהם אבינו. היה צדיקים כבר קודם. היה הראשון היה צדיק, חנוך היה צדיק, נתושלח היה צדיק, נוח היה צדיק, שם היה צדיק, עבר היה צדיק. הרבה צדיקי עולם, הרבה נביאים, גם חוץ מה שאמרתי היו עוד הרבה. אבל עם ישראל מתחיל באברהם אבינו באבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב. והאימהות שרה רבקה רחל ולאה, מילה וזלפה. אז הדבר הראשון שכתבו לנו בתורה ציווי, מה אצל האבות והאימהות? זה ויאמר אדוני אל אברהם בארץ יחום ובארץ יחום ואת אביך אל ארץ אשר יריקה. ועל זה אומר והקדוש ברוך הוא, זה נראה לך שמזה מפסידים? ההפך, אותם הדברים שנראה להפסיד, מזה תרוויח. ראינו איך שזה נהיה, צורה הכי חזקה. אז נביא ייקח לעצמו כלל, אף פעם מללכת עם השם יתברך לא מפסידים, רק מרוויחים מללכת עם השם יתברך. וכמה שיותר חזק עם השם יתברך, יותר מרוויחים. המטרה שלנו ללכת עם השם יתברך צריכה להיות לא בשביל זה, אלא לשם שמיים, לעשות אנחנו תמוך ליוצרנו, לעשות את זאת בורנו. אבל אם היצר רע מקטרג על האדם, יגיד לו, תדע לך בדרכים שלך שהיצר רע רק מפסידים, בדרכים של השם רק מרוויחים. וכתוב בקדמונים, סתם, אדם צריך להקטין את הניסיון על ידי הדבר הזה. הם לומדים את זה, מזה שכתוב, זה כבר שעת ויצא, שיעקב אבינו אמר לנשותיו, רחל ולאה, וישלח יעקב ויקרא לרחל ולאה שדה צונו, פרק למד א' פסוק ד' והלאה, ויאמר להן, רואה אנוכי את בני אביכן, כי איננו אליי כתמול שלשום, ולא אבי היה עמדי, ואתה ידעתם, כי בכל כך יבדתי את אביכן וכו'. ואביכן תל מי וחליף את מסכותי עשר אדמונים, ולא תנו אלוהים להרע עמדי. ויאמר אליי מלאך אלוהים בחלום יעקב, ואמר אליי ומסתנה עיניך וראה, כל העתודים העולים על הצון, וכו'. אנוכי האל בית אל אשר משכת שם עצמה, אשר נדעת שם בני נראתה, קומצה מן הארץ ושוב אל ארץ מולדתך. אז אומר להם, צוויתי והשם יתברך לחזור לארץ ישראל. אז מה הם אומרים לו? מתן, רחל ולאה ותאמרנו לו, לנו חלק נחלה בבית אבינו, המלכיות נשב לו, כי בחרנו ויוכל גם אוכל את כספנו, כי כל העושר אשר הציל אלוהים באבינו לנו, לבננו, ואתה, כל אשר אמר אלוהים בלך עשה. אז אם הם מסייגים את דבריהם, כל אשר אמר לך אלוקים עשה, כל אשר אמר אלוקים אליך עשה, אז שיגידו את זה בהתחלה, אין נימוק יותר חזק מזה. אומר בספר חסידים, כי מדובר שרבינו חסיד הצהל, בגלולי הראשונים, שבאו ללמד אותנו, שאדם צריך להקטין את הניסיון, להגיד את זה גם, אנחנו לא מפסידים מזה. גם אם היו מפסידים, הם היו עושים את זה. הולכים להשם בר בכל מחיר, אבל אנחנו גם לא מפסידים מזה. שום דבר לא מפסידים מללכת עם השם יתברך. פרשת לך לך, זה גם המקום הראשון שבו כתוב לנו על נתינת ארץ ישראל לעם ישראל. כמה וכמה פעמים זה כתוב לנו. אומרת על זה הגמרא במסכת ברכות, דבר מאוד מעניין. יש לנו מצוות עשה דאורייתא של ברכת המזון, כמו שכתוב בפרשת עקב, בחומש דברים, ושם מבואר שחלק מהמצוות ברכת מזון זה קשור מאוד לארץ ישראל. כך כתוב במצווה הזאת. פרק ח' פסוק י' ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אנחנו צריכים להודות על הארץ, לא רק על האוכל, אבל על הארץ, חלק של ברכה, נודה לך השם לכם לא ישחת אבותינו, ארץ, חמדה, טובה ורחבה, מודים על הארץ, חיוב דאורייתא בברכת מזון, נודות לא רק על האוכל, אלא גם על זה שאנחנו נתן לנו את ארץ ישראל, אפילו אם אדם גר בחוץ לארץ, הוא חייב להודות מדאורייתא על ארץ ישראל, ויותר מזה, עיקר מה שכתוב בפסוק זה ההודעה על הארץ, ואכלת וסבת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, זה כתוב עוד יותר מפורש מאשר ההודעה על המזון, אגב שחיוב דאורייתא גם להודות על המזון, אבל היותר מפורש בפסוק זה על הארץ. אז אומרת לזה הגמרא במסכת ברכות. זה מה שמאוד מאוד חשוב תמיד לזכור אותה. פה בארץ ישראל, מזה שנים רבות, שהנושא הביטחוני, והימצאות עם ישראל בארץ ישראל, כל הזמן מעסיק את כולם, כמעט את כולם, אומרת הגמרא, תניא, רבי אליעזר, אומר, כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ, ומלכות בית דוד בבוני ירושלים לא יצא ידי חובתו. אם אדם בברכת מזון לא הזכיר את ארץ חמדה טובה ורחבה, את מלכות בית דוד בבוני ירושלים לא יצא ידי חובה. נחום הזקן אומר, צריך שיזכור בברית, יש תנא שנקרא נחום הזקן, אומר צריך שיזכור בברית, זאת אומרת שיגיד שהקדוש להודות לשם בחר שנתן לנו את מצוות ברית מילה. רבי יוסי אומר צריך שיזכור בתורה, שיברך את השם יתברך על שנתן לנו תורה. מה זה קשור לברכת מזון? אומר על זה רשי, שעל ידי ברית ניתנה ארץ ישראל לאברהם אבינו בפרשת מילה. בפרשת לך לך כתוב את המצווה של ברית מילה בפרק י"ז, ושם כתוב את שוב את ההבטחה של נתינת ארץ ישראל. זה בא לומר שהארץ ניתנה על ידי הברית מילה. כתוב כאן כך, ויהי אברהם ב-90 שנה ו-9 שנים, וירא אדוני אל אברהם ואומר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפניי ויהיה תמים, ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך ממאוד מאוד, ויפול אברהם על פניו וידבר איתו אלוהים לאמור, אני הנה בריתי איתך, והיית עליו המון גויים, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך, והפרתי אותך ממאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצרו. והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם בברית עולם, להיות לך אל אלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניך ובין זרעך אחריך, ימול לכם כל זכר. ומלתם את זר עולתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם. ושמונת ימים ימלא לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית מקנת כסף, מכל בניך אשר לא מזרעך הוא. ימול, ימול יליד ביתך מקנת כספיך, והייתה בריתי מזרעכם לברית עולם. והרי זכר אשר לא ימול צער ולטוב נכנתה אדם שהיא מאמד, ותהיה פר. אז כתוב פה, י' ג' פעמי ברית, ותה בריתי בני בניך להרבה אותך מאוד מאוד, וכולי, בואו נגיד בברית, זה מעיד על החשיבות הגדולה. כתוב בהגרה, הזכרנו קודם שכל מקום שכתוב ברית, איזה כוח לחבר יתברך. אז אם כתוב ג' פעמים ברית, זה ג' חיבורים אל השם יתברך. אז אומר רש"י, כיוון שבתוך הפרשה של ברית מילה כתוב, ונתתי לך ולזרעך אחריך, את ארץ מבוערת, כל ארץ נעל אחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים, זה מלמד שעל ידי הברית ניתנה לאברהם אבינו ארץ כנען. וגם על ידי התורה, כי כתוב, אומר רש"י, מחומש דברים, בפרק ח', פרשת עקב, פרק ח' פסוק א', כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרו לעשות, למען תחיו ורביתם ובתם וירשתם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם. אז הארץ ניתנה לנו על ידי התורה. אז לכן כשאנחנו מודים על הארץ בברכת מזון, חייבים להזכיר גם את הברית מילה ואת התורה. לכן אומרים בברכת מודה לך, תודה לך השם לכל שנחת אבתנו ארץ חמדת ומחמה, ברית ותורה, חיים ומזון. אם לא מזכירים ברית ותורה בברכת מזון, לא יוצאים ידי חובה. כי לא הסברנו נכון איך אנחנו מקבלים את הארץ, עד כדי כך. כל כך נתינת הארץ תלויה בתורה, שאם אדם מודה להשם בברכת מזון, כמו שכתוב בפסוק, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, והוא לא מזכיר את הברית ותורה, זה נקרא שהוא לא הודע על הארץ, כי הוא דיבר את הארץ בצורה לא נכונה, לא בצורה אמיתית. עד כדי כך. אז אנחנו צריכים כל אחד ואחד, ואני מקווה להוכיח את עצמי אותו, ואת מישהו אחר, להתחזק בתורה בכל כוחנו. כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נגיע יומם ולילה. כל רגע שיש לאדם אפשרות ללמוד תורה, ילמד תורה. אין קץ למסע הצרה של מצוות לימוד תורה. כל מילה שלומדים, זה מצווה בפני עצמה. והמצווה הזאת של כל מילה שקולה, ככל העולם כולו ויותר מזה, פי כמה וכמה. ובדקה אחת אפשר כל כך הרבה מילים של תורה לדבר, ללמוד. בשעה, אם אפשר לתאר איזה מספר עצום. אבל כל אחד גם ישתדל על האחרים בכל כוחו.